אני קמה דווקא, אני ממש ממש מתרגשת. ללמה דבורה עלה רבת החסד והחמלה, חובקת קול, ולכל ברי המזל ורבי החסד הנוכחים כאן ברגע הזה, שרקים מטבע עצמי מצידם הם, ומושלחים ככאלה מתוך תודעתי. ערב טוב. אינכם ברי מזל ורבי חסד, כיוון שהזדמנו לכם התנאים הנדירים למצוא פנאי ולגייס מוטיבציה חזקה דיה, לבוא לכאן ולקבל את הטיצ'ינג הקדוש הזה מפילם הדבור הלאה, מלאכית האור, הטנטרית, התאורה והמופלאה. לא היו יכולים להיווצר התנאים הקרמיים למפגש הזה עם הלמה, אלמלא הררי החסד שצברתם בעבר, חלקם בחיים אחרים וחלקם בעבודת שירות של הלמה בפרט ושל למות אחרים בכלל. המפגש הזה אינו מקרי. כפי שהלמה אמרה, אינכם קוצרים אך ורק את מה שאתם זרועים, וביומיים הללו אתם קוצרים את יבולי חסדיכם. זהו נס של ממש, אבל זה רגע שברירי וחמקמק אם לא נדע לשמר קרמה טובה זו ולעצימה. דרך טובה לזרוע זרעים של חסד, אחרי שכל כך הרבה קרמה טובה התקלטה לנו מעצם המפגש הזה, היא על ידי השקפה הנכונה. ובהקשר הנוכחי, נוכל לממש זאת על ידי שנשמח בהזדמנות הנדירה שקיבלנו וקיבלו כל שאר הנוכחים כאן. ואין על ידי שנזהה את ריקות המעמד, ריקות הטיצ'ינג וריקות החוכמה וכל השאר מקיום עצמי בלתי תלוי במי שהיינו בעבר כלפי אחרים. אבל ניקח מתנה זו ונשתמש בה בחוכמה על ידי שנגביר מודעות למוסריותנו בכל רגע ורגע במחשבה, בדיבור ובמעשה שלנו. אין דבר שישמח את הלמה יותר מכך שנתרגל את מה שהיא מלמדת אותנו וניישם זאת בחדוות המאמץ יום יום שעה שעה בחיינו שלנו. דרך נוספת לצבור חסד היא להודות ולהוקיר מעומק ליבנו את הלמה ואת הטיצ'ינג שהיא נותנת לנו כאן, מתוך כוונתה התאורה להראות לנו את הדרך להשתחרר מכל סבל ולהשיג את האושר הנשגה והעונג האלהי ברי הקיימה של הבודה. אתמול הדהדה פה שירת מלאכים תאורה, שהלמה שימשה כלי תאור שלה. זו הייתה העברה מלב אל לב, שמתרחשת רק בטיצ'ינג פרונטלי. אבא ניקח את הטיצ'ינג הערב כמכלול של כל מה שקורה בכיתה, מהדברים שהלמה אומרת, מהשאלות שנשאלות, מהתשובות שהלמה עונה, מהמרווחים שבין המשפטים ובין המילים, מהמחשבות שעוברות בראשיכם בעת שאתם מקשיבים ללמה, והתגובות שמתעוררות בכם כלפי הסובבים. הכל טיצ'ינג אחד בלתי ניתן להפרדה. כל אחד מאיתנו תופר כאן הערב יחד עם הלמה את החליפה שמתאימה רק לו, עם הנעליים האדומות של דורותי שהן רק במידתו. אם תזכרו זאת ותהיו מודעים לכך שאתם משליחים כל מה שקורה כאן, כפי שגברת קרמה האישית שלכם כופה עליכם בשל מה שזרעתם בעבר, זה ייתן הרבה יותר כוח למעמד. אם תזכרו שכל אחד מאיתנו כאן הוא כבן או כבת זוג רוחנית של הלמה בעת הטיצ'ינג הזה, ותעזרו בה להתמיר את תודעתכם, תתחולל כאן התמרה מדהימה. כל רגע כאן קדוש, כמו אותו מעמד הר סיני שבו ניצב משה מול הסנה שאיננו קל. וזה לא הגזמה, זו במפורש חוויית הריקות שאנו שואפים אליה. אין מורה גבוהה יותר וקדושה יותר מלמה שלוקחת אותנו ביד ומוציאה אותנו מחושך הסמסרה לאורגן העדן של הבודה באופן אולטימטיבי ולנצח. אהבה נקשיב מתוך צליל המז'ור הבודיסטווי הזה ללמה הקדושה, למה דבורה עלה. תודה לכולכם שבאתם, ותודה רבה רבה לך, למה דבורה עלה, מורתי אהובה, שהופעת בשמי תודעתי כנס מופלא, להנחותני בדרך הבודיסט ולהערה הנשגבה.
בחמה ולבנה היא ידויה ופנים של כל חסד הם לאתה בלבי ירחנה ותג ישנה כגן של אתנתיה בלבי ירחנה כל בריאה
שמחה לפגוש אתכם שוב, ואנחנו נמשיך עם החוכמה הפרועה שהתחלנו בה אתמול. יש כאן אנשים שלא היו אתמול? וואו. אז אנחנו לומדים את הלוג'ום, נרשום שוב. אז אמרו לוג'ום. ולוג'ום אמרנו זה הפירוש של המילים, זה התמרת התודעה. והלוג'ונג שאנחנו מסתמכים עליו בלימוד הזה, למדנו אותו בעצם בפירוט בשבוע שעבר, ואתמול והיום אנחנו לוקחים מספר פסוקים מתוך הלוג'ונג הזה ומיישמים אותם לנושא של זוגיות רוחנית או של כל שותפות רוחנית. ושמעתם אותי אתמול מספרת על הלוג'ונג שמוניתן כטיצ'ינג בערך לפני 1,000 שנה בטיבט, כשהקהל היה קהל של רואי יק, אנלפבטים. והלוג'ונג בעצם עוד קודם, הוא עבר בעל פה במשך כמה דורות, עד שבגשת צ'יקאווה ורשם אותו. ואז הפסוקים הם קצרצרים ומאוד קריפטיים ומאוד סתומים. והמטרה הייתה, הם היו ראשי פרקים, לעבוד תזכורת לאנשים שקיבלו את הטיצ'ינג מהלמות שלהם, איך לתרגל איתו. וזאת הייתה חוכמה פרועה. חוכמה פרועה מכיוון שהיוגים של אז, ויש כאלה גם היום, נהגו בשיטות מאוד לא קונבנציונליות. בתבונתם והערתם ואהבתם הגדולה, הם לפעמים היו מסוגלים לקרוא מיינד של אנשים, והיו יודעים מה נחוץ לבן אדם הזה כדי להביא אותו מהר יותר לתוצאות רוחניות, ולפעמים זה התבטא בהתנהגות שכלפי חוץ נראתם אולי מטורפת קצת. ולכן התמונה פה שנבחרה של איינשטיין עם הלשון בחוץ וככה, חוכמה משוגעת קצת. והיום אנחנו נמשיך עם החוכמה המשוגעת הזו. והפסוק הראשון שיש לנו היום, אז חזרו אחריי, שום, סנגפו, מתן. שום, סנגפו, מתן. שום פירושו זרם, סנגפו פה זה... אנחנו מתרגמים חלק, ומתן, ביחד הביטוי כולו מתורגם, כלא לתת לזרם לזרום חלק. הביטויים האלה מאוד קריפטיים, ואפשר לתרגם אותם ביותר מצורה אחת, ואתם תפגשו יותר מצורה אחת של תרגום, כי בעצם זה ביטויים קצרצרים, ומכיוון שכל מה שכתוב בלוג'ם זה, ואין יותר ביאור, אז למות שונים יכולים ללמד את זה בצורות קצת שונות, ובזמנים שונים אותו למה גם ילמד את זה בצורות שונות. אז התרגומים משתנים לפי הטיצ'ינג שהלמה נתן. אז אתם עשויים לפגוש תרגומים אחרים. ובמיוחד הפסוק הזה, שהוא נראה מאוד סתום, אל תיתן לזרם לזרום חלק, אתם צריכים לקבל טיצ'ינג, כי הוא לא מסביר את עצמו. אז מה זה הזרם שכאן? הזרם שכאן זה הזרם הרגיל של התודעה שלנו, שהיא רצופה בנגעים רוחניים. היא רצופה במחשבות שליליות, היא רצופה בהתעצבנויות, היא רצופה ברגעים של כעס, היא רצופה באי-הבנה, בעייפות. ואנחנו אומרים שהזרם הזה של התודעה זרם כבר אינספור עידנים. ואנחנו זרמנו איתו רק שבגלגולים שונים בצורות שונות. כבר אינספור עידנים היינו בתוך מיינד סמסרי, מיינד שלא מבין. מיינד שמגיב לא נכון כי הוא לא מבין את עולמו, ויוצר הרגלים קשים מאוד של התניות להתכעס, להגיב בשפיטה, להגיב בביקורת, להגיב באלימות. דברים שאחר כך באים מצידם וגורמים לנו כל כך הרבה סבל. והנהר הזה, זה לא זרם, זה נהר. ואני רוצה להשתמש אולי בדימוי של הירדן, אבל אמרו לי שהירדן זה כבר לא מה שהיה פעם. אז אולי ניקח נהר המיסיסיפי. ומכיוון שאנחנו מותנים מכל כך הרבה עידנים, המיינד שלנו כל כך מורגל בצורות התגובה הסמסריות שלנו, אז כשקורה משהו שמעצבן אותנו או מרגיז אותנו, הכעס מתעורר בין רגע, כהרף עין הוא מתעורר. וזה קצת כמו נהר המיסיסיפי ששוטף אותנו. עוד לפני שאמרנו ג'ק רובינסון בום, אנחנו התכעסנו. וכשאנחנו מתכעסים, כשכבר אנחנו כועסים על איזה אירוע או על מישהו, על משהו, לנסות לעצור את זה, זה קצת כמו לנסות לבלום את נהר המיסיסיפי, אם ניסיתם. זה כמעט חסר תקווה, כי התניה היא כל כך עמוקה, וחלק גדול ממנה הוא ברמה אינסטינקטיבית. והנהר הזה סוחף אותנו איתו ומוחץ את כל מה שהוא פוגש בדרכו, הורס הכל. אז אם אנחנו עכשיו יוצאים למסע הזה של לנסות ולבלום את הזרם, לא, לא, אני מנסה לבלום את הכעס שלי. קורה משהו והמורה אמרה כמה זה מזיק לי ולמדתי ושמעתי ואוקיי, אני מנסה לבלום. אבל זה בא כמו נהר המיסיסיפי. כמה זמן אתם יכולים לעמוד שם ולהחזיק את הנהר הזה? במשך אין ספור גלגולים לא ניסינו לעצור את הנהר הזה. הרגשות באו, התכעסנו, ירינו, הלכנו, עוד פעם, מתנו, נולדנו. במשך אין ספור גלגולים, בלי שאנחנו בכלל מבינים מה קורה. מישהו כועס עלינו, מישהו צוער היח עלינו, אנחנו צריכים חזרה, שוב שתלנו זרעים לפגוש את האדם הבא שיצרח עלינו. במשך אין ספור עידנים, הגבנו על כעס בכעס, הגבנו על ביקורת בביקורת, הגבנו על אלימות באלימות. וזה הנהר שאנחנו מדברים עליו. ומה שהפסוק הזה אומר זה, אל תיתן לזרם לזרום חלק. אל תיתן לו לזרום כמו שהוא זרם עד עכשיו. תנסה לעצור את הנהר הזה. וכמובן זאת הנחיה שנותנים המורים, וכמעט בלתי אפשרי לבצע אותה, כי הנהר זורם בשצף. הדבר היחיד שיכול לעזור לנו, בניסיון להתגבר על הרגל העמוק הזה, זה חוכמה. כי האינסטינקטים שלנו, התרבות שלנו, החינוך שלנו, החוקים שלנו, הם כולם הולכים בכיוון הפוך. המסורת שלנו אומר, הבא להרגיחה השכם לאורלו. המסורת שלנו אומר, ילד בא הביתה בוכה מהגן ואומר, אמא ירביצו לי, מה אומרת? לך תרביץ חזרה. המסורת שלנו היא הפוכה לגמרי. המסורת, התרבות והדחפים והאינסטינקטים. נוחת על הזבוב מיד, יש לי אינסטינקט למחוץ אותו. דיברנו על זה אתמול, אנשים הולכים במצעדי מחאה והולכים ונלחמים למען השלום. אז בשביל זה צריך לרכוש חוכמה. החוכמה אומרת, אם מישהו בא אליי ומתנהג איתי בנבזות, אני צריכה להגיב בנועם, אני צריכה להגיב ברוך, אני צריכה לאהוב אותם, וזה הדבר היחיד שיסלק את האנשים האלה מחיי. אני אמשיך ואתמיד בזה. מכיוון שהם באים ממני. החוכמה הזאת אומרת שהם באו ממני. בכך שאני כעסתי או צעקתי על אחרים בעבר או התקפתי אחרים בעבר, בחיים האלה ובכל הגלגולים הקודמים, כל הזרעים האלה באים איתי. ואני נאלצת אחר כך כתוצאה מזה להשליך עולם שהוא תוקפני, או אנשים שצועקים עליי, או אנשים שמתקיפים אותי. אם אני מצליחה באופן חד צדדי ובלתי מותנה להפסיק את התגובה הזאת, לא משנה מה הם עושים, אני לא מגיבה באותה מטבע. אם אני מצליחה לעשות את זה, בסופו של דבר זה יעצור אותם. בסופו של דבר זה יעלים אותם. הם יעלמו מחיי, לא על ידי שאני ארוג אותם, אלא על ידי שאני אוהב אותם. איך זה יקרה? כי אני מפסיקה לזרוע את הזרעים שמביאים אותם מלכתחילה. אז בהדרגה יש שלב מעבר שבו אני כבר נוהגת באהבה, והם עדיין ממשיכים לבוא מזרעים קודמים שמפשילים. בסופו של דבר הזרם הזה יירגע. יירגע. אם אני אעמוד בדרכו, אם אני לא אתן לו לזרום חלק. ופה אני צריכה להפעיל מאמץ. ובסופו של דבר לא יהיה אף אדם להתעצבן עליו, כי חיסלתי את הזרעים בתוכי. אז דיברנו על זה אתמול, ואולי קיבלתם קצת הבלחה של תובנה, של איך הדברים האלה עובדים. וכמה מכם נתקלו היום באירוע מרגיז, וכמה מכם יגיבו כרגיל. וואו, האפקטיביות בלתי רגילה. אני אומרת, תפשפשו יותר טוב, תסתכלו יותר טוב. הסיכוי הוא שישבתם פה ושמעתם את הדברים, ואולי ישבתם יותר מפעם אחת ושמעתם את הדברים. אני יכולה להגיד לכם שאני כבר הרבה שנים שמעת את הדברים, ואני עדיין מתרגזת. זה לא עניין קטן לעצור את הנהר הזה, לא עניין קטן. אבל בזה ששמעתם את הדברים, ומישהו הסביר לכם את המנגנון, והיה לכם קצת הבלחה או ניצוץ קטן של תובנה של המנגנון הזה, ואיך האיפוק יבלום בסופו של דבר את הזרם. אז אם שמעתם את זה 7,000 פעמים, ואז בא מישהו וצורח עליכם, אולי בגלל שכבר תחנו לכם את זה הרבה פעמים, זה צובר טיפונת כוח, טיפונת מומנטום, ואתם מאססים לרגע לפני שאתם צורכים חזרה. ואתם מאססים לכמה שניות לפני שאתם צורכים חזרה. הכמה שניות האלה עוצרות את המיסיסיפי. לא מיד, לא מיד. אבל אתם שותלים זרעים קרמים שמנוגדים לכל הזרם הזה. אתם מפסיקים את הזרם, אתם לא נותנים לו יותר לזרום חלק. היסוס, ההשעיה בתגובה שלכם, אם אתם מגיבים תוך שבריר שנייה, עכשיו אתם מגיבים אחרי שנייה או אחרי שלוש שניות, הרגע הזה הוא רגע נורא קדוש. הוא רגע מדהים. כי הוא רגע שבו בזכות החוכמה שרכשתם, אתם מתחילים לשנות את עולמכם. וזה מתחיל בקטן, זה מתחיל בשנייה אחת של איפוק, וזה מתקדם לזמנים יותר גדולים. ואנחנו אומרים שאין גבול לקדושה של הרגע הזה, זה רגע שמימי, רגע קדוש. והוא לא יקרה אם לא תרכשו חוכמה. אם לא תבינו איך הדברים קורים, האינסטינקטים וההרגלים וההתניות יגברו עלינו ואנחנו נדחף לתגובה הרגילה שלנו. אז הרגע הזה של החוכמה מפסיק את הזרם של הנהר. ואתם עומדים שם ואתם מחזיקים את הקו. אתם זוכרים אתמול? סינצם, אמרו סינצם. אתם מחזיקים את הקו. לא, היא אמרה שהוא בא ממני, עכשיו אני לא יכולה להחזיר אותו, אני לא יכולה לצוק עליו, הוא בא ממני. אז אני מחזיקה את הקו לשתי שניות ולא יכולה יותר להחזיק. הנהר סוחף אותי. אז זה יקרה לנו די הרבה זמן, עד שיגיע הרגע שבו נוכל לחלוטין לא להתכעס, זה רגע הרבה יותר רחוק. ואם אתם מוצאים את עצמכם נאבקים בכעס, ואחר כך הוא גובר עליכם, אל תייסרו את עצמכם, להפך, תשמחו. כי עשיתם משהו. הפעם הבאה, במקום שבריר שנייה, אתם תעצרו לשנייה, ואחר כך לשלוש שניות וכך הלאה. אתם עכשיו כבר זורים את הזרעים שכשהם יצמחו, הנער הזה ייפסק. אז המאבק הזה באינסטינקטים ובהתניות ובהרגלים הוא מאבק מאוד קדוש. והזמנה היא תשמחו כשזה קורה, אל תייסרו את עצמכם. יש לנו התניות כל כך עמוקות, רגע אחד של חוכמה לא יכול לשנות אותן. דרוש חריש מאוד עמוק כדי לעצור את זה. יש לנו 50,000 שנות ציוויליזציה בפלנטה הזאת בלבד שהרגילו אותנו למחשבה כזאת. זה נראה לנו כל כך מוזר. אנחנו נתונים לחסדי השקפת העולם שבה אנו שטופים, בלי לדעת אפילו שהתרבות שטפה אותנו בה, שמגיבים לאלימות באלימות. אנחנו נתונים לחסדי כל ספר שקראנו, וכל כיתה ששמענו, וכל השקפת עולם חוץ מזו ששמענו. כל אלה משפיעות עלינו ומנגנות בראשנו כשקורה משהו. והן עושות את זה מהר מאוד, אנחנו מגיבים אוטומטית. אז הרעיון פה זה לא לתת לזרם לזרום חלק, לעשות משהו, להסס, להיאבק בו. וכמה שניות הן קדושות, כמה שניות מספיקות כדי להפוך את הזרם בסופו של דבר. ובלי זה, בלי החוכמה הזאת, זה חסר תקווה לחלוטין. זה ימשיך להתגלגל. הזרם הוא אדיר. בלי זה, זה ימשיך להתגלגל. יושבים פה מורים ליוגה שלי. אתם הולכים לשיעור יוגה והמורה מכניס אתכם לאיזה אסנה ומחזיקים את האסנה. והמורה מחזיק את האסנה 5 דקות, אני אחרי 0.5 דקה כבר מספיק לי. 0.5 דקה אני כבר מדי מספיק, אין לי, אני לא מחזיקה יותר. אם אני עכשיו מושכת עוד כמה שניות, אחרי שכבר החלטתי שזהו מספיק לי, אם אני עכשיו נשארת עוד כמה שניות, שם ההתקדמות שלי. שם כל ההתקדמות שלי, עוד כמה שניות, פעם הבאה יהיו עוד כמה שניות, נכון? שם כל ההתקדמות שלי. זה הרעיון כאן, זה הרעיון כאן. אם קודם הגבתם תוך שבריר שנייה ועכשיו אתם מחכים 3 שניות ולא מתפרצים, שם ההתקדמות שלכם. ולכן אלה רגעים כל כך קדושים. אז זה כאילו, אתם יכולים להשתמש בדימוי, אתם מחזיקים את הקו לכמה שניות ואז בא נער המיסיסיפי ושוטף אתכם. יש לזה המון המון כוח. ואם אתם מצליחים לעשות את זה, תברכו את עצמכם. אפילו אם התפרצתם בסופו של דבר, תברכו את עצמכם. תיתנו לעצמכם חיזוק על זה, כדי לעודד את עצמכם להמשיך ולהיאבק. כי זה מה ששובר את גלגל הסבל, את הגלגל הזה של סבל אינסופי, של הסמסרה, שאנחנו נתונים בו. אז כמו שאתם רואים, אנחנו לוקחים פה את הלימוד הזה מהספר, מציבים אותו מהספר והופכים אותו לפרקטי לגמרי, ישר לחיינו.
זה לא כמו מה שאמרת אתמול, שזה מחזיקים את הכעס וזה מצטבר ובסוף מתפרצים עוד יותר?
היא אומרת, אתמול אמרת לנו ש... אם אנחנו מנסים להחזיק את הכעס, אנחנו בעצם רק מדחיקים אותו ואחר כך מתפרצים עוד יותר. אם את עושה את זה בלי חוכמה, זה לא עושה כלום. יש אנשים שהם אוגרים כעס, מדחיקים כעס ואחר כך מתפרצים. זה לא עושה כלום אם זה לא מלווה בחוכמה, אם זה לא מלווה במאמץ מודע לבלום, במאמץ מודע מתוך הבנה של איך הדברים עובדים, של המנגנון. שם הכוח. בלי החוכמה, אז זה שהתאפק, זה רק מדחיק, זה לא עושה שום דבר. עם החוכמה, יש בזה ברכה עצומה, כי אז את מתחילה לעצור את הזרם. וזה כל ההבדל, ותודה לך על השאלה. כן. הפסוק הבא. אז פה זה בעצם שני פסוקים. בואו נקרא אותם. חזרו אחריי. צ'נם, מילם, טבולסם. מקיה, ריקפה, שילאצ'ה. למד לראות את כל המופע כחלום, בחן את מהות התודעה שאין בה ראשית. אז זה שני פסוקים בעצם, ואנחנו נתחיל מהראשון. למד לראות את כל המופע כחלום. אז בואו נדבר רגע על חלום. אתם עוצמים את עיניכם, ואתם שוקים בשינה, ובא חלום. ואתם פתאום מוצאים את עצמכם באיזשהו מקום שאולי אף פעם לא הייתם בו. אולי אתם יושבים על איזה גבעה בעולם שמעולם לא הייתם בו. ואתם מסתכלים משם על העולם שמתחתכם, שאתם בראתם בחלומכם, לא באופן מודע, זה בא בחלום, ואתם פשוט מוצאים את עצמכם באיזה עולם שאתם בראתם. מי אתם בחלום הזה? אתם אולי לא יודעים בהתחלה מי אתם בחלום הזה. אתם לא יודעים אם אתם איש או אישה, אם אתם מישהו צעיר, מישהו זקן, אתם לא בטוחים. עד שהסיפור של החלום מתחיל להתפתח, ואז בתוך הסיפור יש לכם איזה תפקיד, ואז יש לכם איזה רעיון מי אתם בחלום הזה. הסיפור של החלום, העלילה של החלום כפי שהיא מתפתחת, מגדירה אתכם בתוך החלום. מי אתם מוגדר על ידי הסיפור של החלום? ואז אתם אומרים, אני כך וכך. ומיד אתם נשאבים לתוך הזהות הזאת שהמצאתם בחלומכם. אתם נשאבים לתוך הזאת מהר מאוד. ואולי אתם רואים עוד אדם לידכם שמה. גם אותם אתם המצאתם. גם אותם המצאתם בחלומכם. בראתם בחלומכם. אבל איפה נמצא המקום הזה? איפה נמצא העולם הזה והגבעה הזאת ואתם ואדם? כל ההתרחשות של החלום. איפה היא נמצאת? איפה היא נמצאת? איפה המקום שלה? האם יש איזשהו מרחב חלל שאותו היא תופסת? אין חלל שזה הכל במיין. אין מקום שבו זה קורה. ובכל זאת, בחלום שלכם זה נראה כאילו שקורים דברים, נכון? יש אנשים, יש מקומות, אתם בחלום, וכל זה כמו איזו סימפוניה שמתנגנת או מתוזמרת, ללא השליטה המודעת שלכם. ולפעמים יש חלומות שבהם מתרחש מאורע שמאוד מחייב לכם. ואתם אולי מתעוררים מהחלום עם בכי ועם דמעות, וכשאתם מתעוררים, מסתבר שהכל היה חלום. אז המקומות שחלמתם עליהם, והאנשים שחלמתם עליהם, ואתם עצמכם כפי שהופעתם בחלום, לכל זה לא היה שום ממשות, אין לזה שום מקום. אבל האם הכאב שלכם ממשי? יש תחושה של כאב. אודות דברים שלא ממש קיימים. ואתם מתעוררים ואתם אולי קצת מבולבלים. אבל אנחנו אומרים שזה הטבע של העולם הזה שלנו כאן. גם העולם הזה של התודעה שהיא לא בשינה, הערה, היא אותו דבר. איפה נמצא בית הצנחן? איפה נמצאת רמת גן? איפה נמצא מרחב שעוטף אתכם, החלל שעוטף אתכם? אם תתחילו לחפש אותם, אם אתם עושים באמת את החיפוש, תראו שזה בעצם איזו נקודה קטנטנה בתודעה שלכם, שאתם משליחים, ואתם תשאלו את עצמכם, איפה אני? אני לא יכולה להגיד שאני ברמת גן, רמת גן זה מושג בראש שלי. אין לי חוויה של רמת גן, כרגע. זה מושג בראש שלי. אין לי חוויה של בית הצנחן. זה רעיון, זה מושג בראש שלי. וככה כל העולם שלנו, כל העולם שלנו זה איזו תמונה מנטלית קטנטנה בתודעה שלי. ואנחנו אומרים שאין לה יותר ממשות מאשר לזו שבחלום. ויום אחד נתעורר מהחלום הזה. יום אחד נעצום את עינינו ונתעורר מהחלום הזה. ולמעשה כל פעם שאנחנו נרדמים אנחנו מתעוררים מהחלום הזה. המציאות הזאת נעלמת כשאנחנו ישנים. נכון? אנחנו לא צריכים ללכת רחוק מדי. ובכל זאת יש לנו כאב בחיים האלה. ויש לנו סבל בחיים האלה. אנחנו אומרים שזה אותו דבר כמו בחלום. לגמרי אותו דבר. אותו דבר מה שאמרנו על החלום חל עליי, על הגוף שלי, על האנשים סביבי. הם כמו חלום. הם כמו חלום. אין להם קיום עצמי, קיום ממשי, מלבד זה שאני משליחה מתוך התודעה שלי, מתוך הדימויים המנטליים, התמונות בתודעה שלי, שהולכים ורצים ומריצים את הסרט הזה של החיים שלי. אז מבחינה זאת זה כמו אשליה, זה כמו חלום. אתמול דיברנו על הדימוי של תמונת ראי, כמו בבואה של המיינד שלי. ואילו יכולנו להגיע למצב שאנחנו לומדים לזהות את זה כחלום, לומדים לראות את הריקות של זה, אולי לא היינו כל כך אחוזים בכאב, כי כשאנחנו מתעוררים מהחלום המכאיב, מהסיוט שהיה לנו, ואנחנו נוכחים שזה היה חלום, או שזה היה סיוט, אנחנו אולי מרפים קצת מהכאב, אודות מה אנחנו כואבים. אותו דבר כאן. ההבנה, אם נלמד לראות את כל המופע כחלום, אולי נרפה קצת מהכאב ומהסבל, כי לא יהיה אובייקט לסבל הזה. אולי לא נאחז כל כך חזק, כל אחד נאחז בסיפור שלו, וכואב אותו, וסובל אותו, ותוכן אותו, ודש בו. אז אם אנחנו נמצאים בעולם, ויש לנו איזה משבר, או איזה קושי, או איזה בעיה, והלב מתמלא בכאב, ודמעות באות לעיניים, ופתאום ההבנה שלנו של העולם הזה משתנה. פתאום אנחנו מבינים שזה אשליה, שזה חלום. זה כמו להתעורר, זה כמו להתעורר מחלום. ההבנה הזאת שבאה, שמבינה את הטבע של המציאות שלנו, היא לגמרי כמו להתעורר מהסיוט. וזה יכול להיות בהתחלה מבלבל. כי הכאב עדיין ישנו, אנחנו סובלים בחיים האלה, יש סבל בחיים שלנו. אבל האובייקט שעליו אנחנו קושרים את הסבל הזה, הוא לא קיים. אין לו קיום של ממש. הוא לא לא קיים, אבל אין לו את הקיום שאני חושבת שיש לו. את זה אין לו. אין לו קיום שהוא מחוץ לי. את זה אין לו. הכל בא מתוך התודעה שלי. הכל הוא השלכה מתוך התודעה שלי. הגוף שלי, המקום הזה, אתם כולכם, אתם לא תאמינו, אבל אני יצרתי אתכם. אבל זה משלה אותנו, זה מתעתע בנו. זה נראה כאילו שבאתם מבחוץ. זה נראה שכל אחד נכנס לאוטו שלו ונהג לפה ומצא חנייה ונכנס לפה, ושאני באתי ממקום אחר ונכנסתי לפה. זה ככה מופיע לנו. זה הטבע של האשליה שהיא משלה, היא מתעתעת בנו. ואני חושבת שאני רואה פה חדר, אבל העין שלי לא יכולה לראות חדר. העין רואה צורות וצבעים, היא לא רואה חדר. חדר זה מושג. חדר זה מושג מתוך התודעה שלי, שאני מלבישה על צורות וצבעים שהעין שלי קולטת. רמת גן היא מושג שאני משליחה על אוסף מסוים של בתים וכבישים. אין לי רמת גן בשטח. אם אני אחפש את רמת גן, אני לא אוכל למצוא אותה. ככה גם הסבל, כשקורה לי משהו לא נעים, כשאני נפגע, כשאני שוברת רגל. גם הסבל הזה, גם זה השלכה, גם זה בא מתוך התודעה שלי. גם זה מושג שאני משליחה על אוסף של נתונים גולמיים. אז העצם הייתה קודם ישרה, ועכשיו היא לא ישרה. למה זה כואב? את הכאב אני משליחה. אז אם אני משליחה, למה שאני אשליח כאב? למה שאני לא אשליח רק עונג? זאת השאלה החשובה. כי אחרי שאנחנו מדברים על לימד לראות את כל המופע כחלום, אוקיי, בסדר, הכל חלום. אבל זה בכל זאת כואב. אני שוברת רגל, הרגל האשלייתית שלי אני שוברת, אני הולכת לבית חולים אשלייתי, ואני משלמת חשבון אשלייתי. עם כסף אשלייתי, כן. ואני אחר כך צריכה לעבוד עבודה אשלייתית כדי להרוויח את הכסף הזה. אז השאלה, למה, אם הכל השלכה, למה קורים דברים לא נעימים? מכיוון שכרגע אין לנו שליטה עליהם. כרגע אין לנו שליטה על ההשלכות של המיינד שלנו, וזה כל הסיבה ללימוד הזה, כדי להחזיר אלינו את השליטה. מכיוון שיש יוגים שהם מתקדמים, שהם לומדים לשלוט בחלומות שלהם. יש תרגול כזה, נכון? אירנה היא מורה נפלאה לזה. אז ככה גם העולם הזה, העולם שלא בחלום, גם הוא, יש לי טעות באופן שבו אני תופסת אותו, וצריך פה להיזהר, צריך להיזהר, כיוון שיש אנשים שיקפצו מכאן ויגידו, או, אז אם זה אשליה ואם זה לא ממש קיים, אז שום דבר לא משנה, זה הכל חלום. אז זה לא משנה כל כך. אנחנו אומרים, כן, זה נכון שזה כמו חלום, אבל זה כואב ולכן זה משנה. זה שזה חלום, הוא לא עושה את זה פחות משמעותי בחיים שלי, כי זה כואב, כשזה כואב. אז כמו שהיוגי משיג את השליטה בחלומות, התפקיד שלנו זה ללמוד לראות מעבר לאשליה, לראות מעבר לתעתוע, כדי שנוכל להשיג שליטה במצב, כדי שנבין מאיפה בא התעתוע, למה יש תעתוע סובל לעומת תעתוע שמהנה, וללמוד לייצר יותר מאלה ופחות מאלה. אז התפקיד שלנו זה א', להבין שזה כמו חלום, זה מה שהפסוק הראשון אומר, להבין את הריק, במילים אחרות, להבין את הריקות של דברים, את הריקות שלהם מקיום עצמי, שאין להם טבע עצמי, הם כמו חלום מבחינה זאת, אני משליחה את הטבע שלהם, הוא לא בא מהם. אז א', להבין שזה חלום, ב', להבין שאני משליחה אותו, שזה בא מהתודעה שלי, והרבה פעמים אנשים עוצרים באלף, ויש אנשים שממשיכים לבית, אבל הכי חשוב זה ג', איך אני יכולה עכשיו להשיג שליטה בחלום הזה, בחלום הזה, לא רק זה שאני ישנה. איך אני יכולה להשיג שליטה כדי שלא יקרו יותר אסונות בחיים שלי. אז הזמנה פה זה, אל תפסיקו בשלב הראשון, ויש הרבה לימוד שאתם פוגשים. מורים מלמדים בצורה כזאת או אחרת על ריקות, לא תמיד קוראים לזה ריקות, קוראים לזה חוסר עצמיות, קוראים לזה אשליה, קוראים לזה חלום. ואפשר אפילו במדיטציה להתנסות, אם אתם נכנסים למדיטציה, אם כואב לכם איפשהו ולהתמקד בכאב ולראות שהכאב אין לו קיום עצמי ככאב וכך הלאה, אפשר להגיע לחוויה של החלום. אבל ההזמנה היא לא לעצור שם, כי זה בפני עצמו לא מסיר את הכאב. עכשיו צריך להבין מאיפה זה בא ואיך אני יכולה לשנות את זה. אז איך כל זה שייך לזוגיות? דיברנו אתמול, שבן או בת זוג שנמצאים שם, עם טבע כזה או אחר, עם תכונות כאלה או אחרות, מצד עצמם כאלה אין. כאלה הם חלום. מישהו שהוא נחמד או לא נחמד, או אוהב או לא אוהב, או אהוב או לא אהוב, מצידו הוא, מישהו שהוא נעים או בלתי נעים, מצידו הוא כזה אין. זה חלום, זה תעתוע, זאת אשליה. מישהו שמופיע בחיים שלי בלי קשר למיינד שלי, כזה אין. כי הם השלכה מתוך המיינד שלי. גם ההפך נכון. זה נכון בצד השלילי, זה נכון בצד החיובי. אם יש לנו פרטנר שהוא חמוד ומתוק ואוהב, הוא לא חמוד ומתוק ואוהב מצידו הוא. כזה אין. כזה אין. גם הם השלכה שלי. אז מה ההבדל בין השלכות האלה והשלכות האלה? זה התפקיד שלי למצוא. אז מה קורה? אנחנו פוגשים מישהו, והם מוצאים חן בינינו. הם נראים לנו, נעים לנו איתם. ואנחנו רוצים להיות על ידם, כי נעים לנו, הם עושים לנו נעים, נעים לנו להיות על ידם. אבל אנחנו לא מבינים את הטבע שלהם, אנחנו לא רואים, לא מבינים את החלום. אנחנו חושבים שהם נעימים מצידם הם, שהם חמודים מצידם הם, שהם אטרקטיביים מצידם הם. ואז אנחנו עושים בדיוק את הדבר שמרחיק אותם מאיתנו. מה אנחנו עושים כשאנחנו מוצאים מישהו כזה שנראה לנו ואטרקטיבי ונעים לנו איתם, מה אנחנו עושים? אנחנו עושים לאחוז בהם. רוצים להחזיק אותם, לעצמנו. וזה בדיוק הדבר שגורם להם לברוח ממני. כי אני לא מבינה מי הם. כי הניסיון להחזיק את החלום לא עובד. אני לא יכולה להחזיק חלום. כי הם מעולם לא היו קיימים באופן שאני חושבת שהם קיימים. והניסיון שלי להחזיק בהם, רק הם חומקים מבין האצבעות. הם יחמקו. מה זה נקרא שהם יחמקו? לפעמים הם עוזבים אותי ואני נשארת פגועה ושבורת לב. לפעמים הם בוגדים בי ואני עוד יותר שבורת לב. לפעמים הם משתנים. הם היו כל כך חמודים ונעימים, ועכשיו הם גסי רוח ולא נעים להיות איתם. גם חמקו. כי אני לא הבנתי מי הם. אני ניסיתי להחזיק משהו שאין לו קיום כמו שאני חושבת שיש לו. הם קיימים, אבל לא כמו שאני חושבת שהם קיימים. יש קצת קשר אליי, יש קצת קשר למיין שלי, ואיך אני משליחה אותם. מכיוון שהפרטנר שלנו, בני זוגנו, הטבע שלהם זה הטבע של המיין שלי, של התודעה שלי. אין להם טבע, אני לא יכולה לאחז בהם. והם משתנים מרגע לרגע, בדיוק כפי שהתודעה שלי משתנה מרגע לרגע. אז ההשלכה שלי משתנה מרגע לרגע. וכל פעם שאנחנו מביטים בהם זה מישהו אחר. וגם אני, זו שמביטה, גם מישהו אחר. כל המצב משתנה מרגע לרגע. וכשאנחנו לא מבינים את זה, ואחר כך הם כבר לא מנעימים לי, ואני מתקוממת, רגע, איך, מה קרה? אתה היית אמור להנעים לי כל חיי, מה קרה? אני לא מבינה את הטבע שלהם, ולא את שלי. אז באופן כזה אנחנו לא יכולים להחזיק פרטנר. זה למה יחסים נשברים. זה למה יש כל כך הרבה שברון לב. כי אנשים לא מבינים מי הפרטנר שלהם, ולא מבינים מי הם. אז איך ההבנה שהם באים ממני עוזרת לי לשמור עליהם ולהיות מאושרת איתם? זה הקטע, אוקיי? איך ההבנה שהם באים ממני תעזור לי לשמור עליהם במידה שאני רוצה לשמור עליהם ולהיות מאושרת איתם? אז זה הפסוק השני. בחן את מהות התודעה שאין לה ראשית. בפסוק הזה כתוב שכמו שהגוף שלי והמרחב שסביבי, כמו שתיארנו קודם את רמת גן, אתם זוכרים? שאין לה קיום מצד עצמה. לגוף שלי אין טבע משל עצמו, לעיר הזאת אין טבע משל עצמה, גם למיינד שלי אין טבע עצמי, גם לתודעה שלי אין טבע עצמי. גם המחשבות שלי אין להם טבע עצמי, גם המחשבות שלי הם השלכה. גם המחשבות שלי הם השלכה שנכפית עליי בדיוק כמו שהדבר הזה כרגע נכפה עליי. איך אני יודעת את זה? אלמלא זה היה השלכה שנכפית עליי, אז אף פעם לא הייתה לי מחשבה לא נעימה, או מחשבה מחיבה. נכון? כי מי בוחר לחשוב מחשבות מחיבות? אין לנו שליטה במחשבות שלנו. אנחנו מתכעסים, אנחנו מתקנאים. המחשבות האלה תוקפות אותנו, ואנחנו לא יודעים איך לעצור באדם. כי גם הם השלכות. גם המיינד שלנו הוא ריק. המיינד שלנו הוא כמו מסך ריק, והמחשבות מושלכות על המסך הזה, והן באות והולכות, והן באות והולכות. אנחנו יכולים שיהיה לנו מחשבה כועסת רגע אחד, וברגע הבא יש לנו מחשבה שמחה, וזה לא כל כך בשליטתנו. ובדיוק כמו שאנחנו נתקעים בלנסות ולקבוע את בן זוגנו, ולהחזיק אותם קבועים, כמו שפגשנו אותם פעם ראשונה, וככה שהם יהיו לנצח, ככה אנחנו מנסים לקבע את עצמנו. אנחנו עושים אותו דבר לעצמנו. אנחנו מלבישים על עצמנו זהות, ואחר כך קונים את הזהות הזאת ומאמינים לה. ואז אני אומרת, אני אדם שמתכעס מהר, או אני אדם חסר סבלנות, או אני אדם מדוכא, או אני אדם לא בריא. אנחנו קונים לעצמנו זהויות, ואנחנו מתקבעים בהם. אבל אף אחד מהדברים האלה זה לא מי שאתם. אף אחד מהדברים האלה זה לא איזה טבע שלכם. אתם ריקים, המיינד שלכם ריק. אין לו טבע עצמי. המיינד משתנה מרגע לרגע. הוא הרעי. בדיוק כמו שאר העולם. ואם אנחנו מתחילים להבין את הטבע של התודעה שלנו, זה נותן לנו סיכוי להתחיל להיפטר מכל הזהויות הישנות האלה, במיוחד אלה שהן שליליות, אלה שהן לא משרתות אותנו, אלה שהן מחיבות. אנחנו יכולים ללמוד איך ליצור מחשבות אחרות במיינד, אנחנו יכולים ללמוד לשלוט במחשבות שלנו. אבל אנחנו לא יכולים לעשות את זה בהווה. ואמרנו, בהווה אין לי שליטה, כאילו הייתה לי, לא הייתי אף פעם חושבת מחשבה שלילית או מחיבה, נכון? זה לא היה קורה. אני צריכה ללמוד איך לשתול את הזרעים, כדי שכשאלה יבשילו, יבואו לי מחשבות טובות. כי בדיוק כמו שהמחשבות של הכעס, דיברנו קודם על נהר המיסיסיפי של הכעס, בדיוק כמו שהמחשבה של הכעס, היא באה כתוצאה מהתניה ארוכת ימים, מימים ימימה, שתמיד הייתי רגילה ככה, וכל פעם שאני מתכעסת על מישהו, אני שוב זורעת זרע, עוד פעם לפגוש אדם שמתכעס עליי, ועוד פעם אני מתכעסת חזרה, ועוד פעם יבוא מישהו ויתכעס עליי. אם אני מבינה שזה התהליך, אז אני באופן מודע מתחילה לשתול זרעים אחרים, שאחר כך יאלצו אותי לחוות מחשבות שמחות. בדיוק כמו שהכעס נכפה עליי, או העצב נכפה עליי, אם אני לומדת את המנגנון ומתחילה להיות כמו גנן ששוטל את השתילים הנכונים בגינה של התודעה שלי, אני אאלץ לראות את עצמי שמחה ומאושרת. וזה נעשה צעד אחרי צעד על ידי תרגול מודע של מחשבות טהורות, של מחשבות קדושות, של מחשבות שמחפשות לחמול, לאהוב, לתת לאחרים, לעזור לאחרים בהדרגה. ככל שאני מתרגלת טונגלן, כמו שאנחנו מלמדים, זה הלימוד המרכזי בלו ג'ונג, מה לתרגל? טונגלן. לטפח מחשבות של חמלה, מחשבות של אהבה, מחשבות שרוצות לקחת מהברואים את הסבלם ולתת להם כל שמחה שיש. בהדרגה, בהדרגה, כל מחשבה כזאת שאני מחליטה עליה במדיטציה לחשוב, זורעת זרעים. וכשהזרעים האלה יבשילו, יהיו לי יותר ויותר מחשבות כאלה, והתוצאה היא שאני אשליך עולם יותר ויותר אוהב ויותר ויותר חומל. אני אמצא את עצמי בהדרגה בעולם שיותר ויותר דומה לגן עדן. והתהליך יהיה הדרגתי ואוטומטי אם אני אתרגל את השתילה של הזרעים. וזה חל על בני זוגנו, אותו דבר. בגלל שבני זוגנו אנחנו חיים קרוב לידם, אז הם ראים מאוד טוב למי שאנחנו. אנחנו נמצאים בקרבתם הרבה והם משקפים אותנו מאוד טוב. אז מה נעשה עם אותו בן זוג שהפסיק להיות נחמד? מה נעשה איתם? אנחנו צריכים להבין שהם הפסיקו להיות נחמדים. למה? כי אני הולכתי וצברתי אי תואר בהתנהגות שלי. אז אם אני מוצאת בהם את האי תואר, אם הם כבר לא נראים לי כמו שהם היו קודם, אני צריכה להתחיל לשנות את זה אצלי. אני מסתכלת מה החולשה שהם מפגינים, מה ההתנהגות אצלם שמעצבנת אותי ומרגיזה אותי. ואמרנו אתמול, אני לא צריכה לדבר איתם, אני לא צריכה לשבת איתם על כוס קפה ולהגיד להם מה לא בסדר אצלם. זה לא עובד ממילא. זה להתחיל להסתכל אצלי מה הדבר שאני עושה שגורם לי להשליך אותם ככה. כי פעם השלחתי אותם אחרת. אז זה לא טבע עצמי שיש להם. ואם אני אתחיל לטהר את עולמי, זה הדרך היחידה בעצם להחזיק בהם ולתקן אותם ולהביא אותם לשלמות. אנחנו יכולים להביא אותם להיות בני זוג מושלמים לחלוטין. זה לגמרי בידינו. כי הם יצירה שלנו. לגמרי. פסוק הבא. אמרו לה, דו דו, מימבב. אז לה זה המילה למלאך בטיבטי. לה. הדו הראשון זה מילה לשד או מזיק או סטן. והשאר זה מילות יחס ופועל. אז ביחס זה כמו שמתורגם, אל תהפוך את המלאך לשטן. והרעיון הוא שאנחנו באים פה ואנחנו רוצים ללמוד וללמד איך להפוך את הזוגיות שלנו, את מערכות היחסים שלנו, להיות רוחניות יותר ולהביא אותם לרמה גבוהה יותר של מערכות. ואנחנו בדרך מדברים על קרמה, ואנחנו מדברים על נגעים רוחניים, אנחנו מדברים על ריקות. אז אנחנו בעצם מלמדים פרדיגמה חדשה לחיים שלנו, מודל חדש לחיים שלנו. אנחנו מציידים אתכם בציוד חדש, איך להבין את החלום ואת התודעה וכך הלאה. זה כמו אנחנו נותנים לכם בגדים חדשים ללבוש. בגדים שיכולים להפוך את הזוגיות למדהימה. אז הפסוק הזה אומר, אל תהפכו את הבגדים האלה לבגדים הישנים שאתם רגילים אליהם. אל תהפכו את זה לדבר שאתם רגילים אליו. וזה קורה הרבה בתחילת הדרך. זה קורה הרבה כשאדם עולה על דרך רוחנית, אז הוא שומע דברים, או היא שומע דברים. וזה דברים שונים, זה בגדים חדשים. אבל אנחנו עוד לא הפנמנו את הדברים בהתחלה. בהתחלה הדברים חדשים לנו, זה נשמע לנו מעניין, המודל נשמע מעניין, אבל עדיין אנחנו באים עם אותם הנורוזות שהיו לנו קודם. אז מי שהיה חייב להיות התלמיד המצטיין, או חייב להיות ראשון תמיד, ודוחף את כולם כדי להגיע ראשון, הוא עדיין נשאר עם אותם דפוסים, בהתחלה לפחות. כל הנטיות שהיו לנו, הם עדיין כאן. ולמעשה אנחנו אומרים שרובן הגדול בא מחיים קודמים, רובן הגדול מושרש בנו ברמה מאוד עמוקה. אז זה לא עניין קל לשרש אותם ולשנות אותם, זה הרבה עבודה לשנות אותם. ואז פתאום אנחנו פוגשים את החוכמה הזאת ואת הידע הזה, ואת הלימוד הזה, ואת החוכמה שאומרת שכל אדם שאני פוגשת בעצם בא ממני, מההתנהגות שלי בעבר, שאני משליחה אותה מתוך הקרמה שלי, והקרמה שלי נקבעה על ידי ההתנהגות שלי בעבר, ושכל אדם שאני פוגשת שהוא מרגיז בא מקרמה רעה שאני עשיתי בעבר, ושהאלימות בעולם באה מהאלימות שיש בליבי, וזה נראה קוסם והגיוני, ויש בזה הרבה פוטנציאל, וזה נותן לנו המון תקווה. אבל מה אנחנו עושים עם זה? אז זה כמו מלאך שמופיע בחיים, הידע הזה, כמו מלאך שמופיע בחיים שלנו, כי הוא מאפשר לנו להביא לתמורה. מה אנחנו עושים? בינתיים שמענו את השיעור. אנחנו עוד לא הפנמנו, עוד לא תרגלנו, אנחנו עוד לא חיים ככה, אנחנו מדברים ככה. ואז מיד, אוטומטית, אנחנו טוענים ישר על זה את כל הנורוזות הישנות שלנו. אז אנחנו שומעים דברים, וזה נורא מלהיב אותנו, אנחנו באים לאנשים, ואנחנו רוצים להסביר להם את כל הדברים, והם בכלל לא רוצים לשמוע, למה? כי מה שהם שומעים זה את הנורוזה שלנו, הם לא שומעים את הדברים. הם יודעים, כן, את תמיד היית שוויצרית, ואת עדיין שוויצרית, למה שאני אקשיב לך? זה מה שהם שומעים. זה להפוך את המלאך לשטן, כי זה לקחת את הבגדים החדשים, ולהשתמש בהם למטרות שהן ארציות. זה עכשיו לקחת עכשיו יש לי ידע חדש שאני יכולה להתפאר בו במסיבה הבאה שאני הולכת אליה, או להשיג איזה טובת הנאה חומרית אחרת, או להשיג הערצה מצד ידידה, או להשיג חיבה בתוך הקהילה שבה אני נמצאת. אז אנחנו בעצם עושים את אותו הדבר, אלא שעכשיו אנחנו בבוץ. עכשיו אנחנו במצב יותר גרוע ממה שהיינו לפני זה. כי קודם לא ידענו מכלום ובאופן אוטומטי התנהגנו לפי הדפוסים שלנו. עכשיו בא מישהו ונותן לנו ידע שהוא אולטימטיבי. ידע שהוא באופן אולטימטיבי יכול לרפא כל מחוף שלנו וכל צרה שיש לנו. נותן לנו צ'אנס חדש שלא היה לנו קודם. לבאר את כל הרע, את כל הסבל. ואנחנו רוצים שזה יעבוד, כי כבר ניסינו הרבה ונכשלנו הרבה וסבלנו הרבה. ואנחנו סוף סוף פוגשים משהו ואנחנו רוצים שהדבר הזה יעבוד בשבילנו. אז יש פה את החוכמה העמוקה הזאת שאנחנו מתחילים להבין שכל דבר שלילי בחיי בא ממני. וזה קשור להתנהגות שלי, וזה קשור לאיך אני הייתי עם אחרים בעבר. זה התרופה האולטימטיבית, מאסטר שנטידבה אומר, זה התרופה האחת והיחידה לכל התחלואים של כל היקום. עכשיו, הידע הזה יכול לאפשר לי להשיג כל שפע שאני רוצה, את הבני זוג האידיאליים שאני רוצה, גן עדן. אם אני עכשיו לוקחת ואת הידע הקדוש הזה, אני משחיתה עם האגו שלי ועם הנורוזות הישנות שלי, אז עכשיו אני לוקחת את הדבר האולטימטיבי והיחיד בעצם שיכול לעזור לי, ואני משתמשת בו למטרות ארציות, להדיר את שמי או להשיג שבחים או להציג הערצה מאנשים ודברים כאלה. אז הרסתי את התקווה היחידה שיש לי, כי זה הדבר האולטימטיבי, ועכשיו אני משחיתה אותו, אני הורסת אותו. אני כמו מתמת את הקודש. אני מסובבת את זה כדי לשרת איזה מטרות אנוכיות. ואז אני מפסידה את ההזדמנות האחת שיש לי. ומבחינה זאת, זה אולי יותר גרוע ממה שהיה קודם. כי עכשיו אתם מקבלים כלי מדהים, כלי מדהים שיכול לחסל כל סבל. אז הפסוק הזה אומר, תיזהרו, תיזהרו. אל תשתמשו בו למטרות ארציות. אל תנסו להשיג פרסום או מוניטין באמצעותו. אל תשתמשו בו לכתוב עוד ספר או להשיג יותר לקוחות בזכות איזה טריק חדש שאתם יכולים עכשיו להשתמש בו בטיפול שלכם. אל תעבטו את הידע הקדוש הזה למטרות ארציות, תשתמשו בו למטרות שמימיות, תשתמשו בו להוציא את עצמכם מסבל ולהמציא אחרים מסבל. אל תלבישו על זה את הנורוזות הישנות. תשתמשו בו לשנות את חייכם, את ההתנהגות שלכם, את מי שאתם. מפני שאם לא, הוא אומר לנו, אנחנו נפסיד את ההזדמנות האחת שקיבלנו. כי זאת ההזדמנות האולטימטיבית. ההבנה שכורחה בידע הזה היא הדבר האולטימטיבי. ועכשיו הסתבכתי. אנחנו נעשה עכשיו הפסקה קצרה. ואני רוצה להודות לדורית על היוזמה על הדיסקים והביצוע של הדיסקים. הכל דורית היא נעזרה בנועה ובאנשים אחרים שעזרו לה, אבל איזו שיזמה ותורחת, אז תודה רבה. והרבה אנשים ניגשים אליי ומודים לי על הדיסקים האלה. בעצם אתם צריכים להודות לדורית. ואתם כמובן יכולים למצוא את החומרים האלה באתר. הם כולם נמצאים גם באתר. אז בואו נפרד במנדלה.
וחמה ולבנה ידויה ופנינים של כל חסד נמלת ולבי ירחנה והנשנה כגן שתנתה אהבה ולבי ירחנה ולך הנשנה וגם שתנתה אהבה, בוא ניתן לך, לא תזכה כל בריאה, ועולם שכולו טוב.